הרגיל בחרדה לקראת 30 יום מונע חולאים מביתו, אבל כל יום מה לא? מה היא טעמה? משום דקשה לחולשת דליבה. כל יום חרדל זה לא טוב. זה מחליש את הלב. אומר הרב, הערה מוסרית ראוי להסמיך שדמזלון הנפש, ראינו שיש הקבלה בין החומר לבין הרוחני, הנפשי שבאדם. זלון הנפש זה גם כן כוח המרירות הנפרזה, שהביאה לחרטה גדולה, אומרת, על כל גבול והתעטף הרוחו, נפשו מראה לו בזוכו עוונותיו. זאת אומרת, יש מצב שאדם, כן, בנפש מצב של מרירות, כאדם שנפגש עם החסרונות של עצמו, בהחלט יכול להיות מצב שהוא יתמלא בתחושה הקשה הזאת. וזהו אורח אחר מאורח הדרך של יראת העונש, עולה ממנה, שהוא בא מצד תואר הנפש, שמר לו מר עוזבות השם. זאת אומרת, יש יראת העונש שדיברנו עליה בפסקה הקודמת, ואמר הרב, תראה, אי אפשר להנהל את החיים על פי יראת העונש, אי אפשר להתנהל בתוך פחד. אבל אנחנו צריכים שברקע של חיינו שמתנהלים מתוך שייכות אל הדבר האמיתי, יש לנו גם כן ידיעה שיש דין ויש דיין, ולפעמים אנחנו צריכים את הריסון הזה. זה לפרקים. יש משהו במדרגה יותר גבוהה מזה, זה שאדם מייסר את עצמו, כאילו במובן אקטיבי, כאילו מזוכיזם, אלא הנפש עצמה היא מספיק מזוכחת כדי שברגע שאדם ייפגש עם החסרונות של עצמו, אז הוא ירגיש את החסר שחסר לו, נפשו מרה. וזהו אורח אחר מאורח הדרך של יראת העונש, הוא מעולה ממנה, שהוא בא מצד תואר הנפש שמר לו מר עוזבות השם. והמרירות היתרה הנפשית היא כערך החרדל שמבזון הגוף. אמנם הוא מתאר ומקדש את האדם, מונע חולאים נפשיים מביתו, אבל לא ישתמש בצד הגבורה שבזה בכל יומה, וקשה לחולשה דליבה. כן, זאת אומרת, אומר רב, זה דומה לחרדל. אם אתה, כל יום אתה תתחיל עכשיו להיפגש עם החסרונות של עצמך, זה ידכה לך את החיים. זה לא יראת עונש, זאת אומרת, אדם, אתם מתוכים במסילת ישרים ביחס לזהירות, הוא כתב שלושה סוגים של אנשים. אז הוא אמר, יש את ההמון, יש את הפחותים מהם, ויש את שלמי הדעת. שלמי הדעת פחותים ויש את ההמון. ההמון, מה הוא אמר, מה ימיע אותו? שכר ועונש. אצל ההמון, יראת העונש תהיה דומיננטית. אבל אצל שלמי הדעת, מה הוא אמר? אמר, שלמי הדעת, מה שמיע אותם זה זה שמבינים שיש את הדבר הנדרש מהם, וכשהם רואים איפה הם יחסית לדבר הנדרש, אז הם מעצמם טובים מעצמם. זה זה, המדרגה הזו שמדברים עליה פה, תביעה עצמית גדולה. אבל אם התביעה העצמית תהיה עד כדי כך גדולה, היא תהיה הפכה להיות דקענית, ומדקה את כוחות החיים של האדם. לכן צריך למצוא את התמיל הנכון, מתי אתה מרמיס את עצמך לאותו מצב שבו אתה מפגש עם החסרונות, והמהירות הזאת מקדמת אותך, ולא משביטה לך את הכוחות.
זה בעצם פרפקציוניזם?
לא, זה לא פרפקציוניזם. פרפקציוניזם זה מחלה. אתה שואל אם המרירות היתרה זה פרפקציוניזם? פרפקציוניזם עלול להביא למרירות יתרה. כן. שמרירות היתרה תחליש את לב האדם הרבה, ולא יוכל להיות שמח בעבודת השם. ולא יעצור כוח גם כן לגבורה ומחתה של תורה והרבות פעלים במעשים טובים. על כן, רק לפרקים ראוי להשתמש באורח מוסר המעלה על הזה. כן, זאת אומרת, כדי לא להביא לדיכוי עצמי. לכן רק לפעמים. אומרת הגמרא. כן.
הכוונה שהוא השתמש בשכל להפעיל את הרגש לדיכוי, כלומר, מזה שהוא לא, מבין את הדברים?
לא, לא מדכא את עצמו, זה לא מדכא. הכוונה, מדי פעם מתבוננים על החסרונות, זה הכוונה שלי. מבחינה מעשית, זה הכוונה. בדרך כלל החיים צריכים להיות תוך התביעה, מתוך ה... מטרות, ולפעול ולעשות וכל. ומדי פעם עושים איזו הגינה מסוימת בהתבוננות על החסרונות כדי לדעת איך להתקדם.
חשבון נפש זה מה שיוצא את הכל.
חשבון הנפש הזה צריך לעשות חשבון נפש על החשבון נפש, מתי לעשות אותו. אמר רבי אבא רשי אמר, הרגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מעם. ולא עוד יש דגים קטנים מפרין ומרבין וברין גופו של אדם, נותנים חיות לגוף. טוב, בוא נראה את זה. אומר הרב פסקל מבית כבר העיר, הגאון החסיד רמח"ל ז"ל בספר אדיר במרום, שישנם בעלי חיים שהנפש החיה היא תבועה אצלם בחומריות הגוף, וישנם שהיא צפה ואינה תבועה בחומריות חי כחופשית. זאת אומרת, מה הכוונה? הנפש זה בעצם החיוניות, אם אנחנו מדברים בעולם החי, אין שם שכל, אולי יש מידה מעוטה של שכל, אבל זה לא השכל שאנחנו מכירים. ויש נפש שמניעה את החומר של הגוף. עכשיו, יש בעלי חיים שהגוף מאוד מאוד דומיננטי, והנפש היא כביכול מכוסה בגוף, כן? לא במובן המטאפורה, כן? לא במובן הפיזי. אבל במובן הזה שהיא כל כולה בתוך הגוף שעובדת לכל העניין הגופני, וישנם שהיא צפה ואינה תבועה בחומריות רק היא חופשית. זאת אומרת, כשהחומר שממנו עשוי הבעל חי, הוא יהיה חומר עדין יותר, אז הנפשיות שבו תהיה פחות מוגבלת על ידי הגופניות. הגופניות היא לא גסה, הגופניות היא עדינה יחסית. בשביל דגים אין לה תביעה גדולה כלל. כן, זאת אומרת, בגלל העדינות, נכון, בשר של דגים הוא עדין יותר בשר של בעלי חיים. עוף הוא משהו באמצע. ולדרך יש דיון, אם יש לעופות שחיטה. על כן, הדגים אינם צריכים שחיטה. זו הסיפה בעל מסגל. למה? מתי אתה צריך שחיטה? כאשר הנפש מוטבעת בתוך החומר, אז אתה צריך לעשות פעולה מסוימת לביטול הנפשיות. כלומר זאת שהנפש היא בלב אחרי מנותקת ממנו, לא לגמרי כמובן, אבל במידה מספיק משמעותית, עד לכדי שאתה לא צריך לעשות ביטול החיות כדי לאכול את החומר הזה. והנה כאשר עיקר החיים, כן, והעופות אמרנו הם באמצע, אחרי יש דיון, אם יש שחיטה לעוף מן התורה, אם יש שחיטה לעוף מן התורה, לאחר לא פסקים שיש שחיטה לעוף מן התורה. והנה כאשר עיקר החיים הוא בנפש, והגוף אינו חי מצידו, הגוף זה סתם חומר דומם. אין הבדל בין השולחן הזה לבין כל גוף של בעל חיים. אז מצד הגוף אין פה חיות, על כן מובן שלפי ערך שהנפש אינה תבועה בעומק הגוף, כוח החיים חזק יותר. על כן כוח החיים שבדגים מצד הנפש חזק יותר. וזה הכוח נשאר בהם על כל פנים, שהרי הנפש פועלת על כל פנים על הגוף ומסגור. זאת אומרת, החיות הזאת נשארת בדגים גם לאחר מותם, כן, מבחינה מסוימת, כן, הוא כבר מת, אבל יש פה משהו שהוא השפעת הנפש. הנפש הייתה מוטבעת בגוף ברגע שהוא נשחט, שהוא גוף דומם, אז זהו. אבל כנפש הייתה בלב אחרי, גם כשהוא חי, היא הייתה מחוץ לו, אז עדיין יש לה זיקה כלפיו, ולכן באכילת דגים, אדם מוסיף חיות אצל עצמו. יותר מזה יש דגים קטנים, כן? יותר מזה יש להרשיב שהגוף הוא מונע את כוח החיים, הוא את הגוף, הוא נותן שליטה על כוח החיים יותר. הכן דגים קטנים, ככל שהגוף יותר קטן, אז אתה יכול לראות יותר את החיות. הכן דגים קטנים, עוד כוח החיים חזק בהם יותר. שאם שיש להם היתרון שאין לנפש קשורה הרבה במסכת הגוף, עוד גופם קטן ודל ואינו חוצץ בעד הכוחות השונים שבנפש. איפה אפשר לראות את זה? אצל ילדים קטנים, יחסית נכון, אצל ילדים קטנים תמיד רואים פעילות אצלם, כל הזמן. כל הזמן הם זזים, כל הזמן תורת פעילות. הם גם ישנים הרבה, אבל ישנים רק כי הם פשוט מתעייפים. כל הזמן הנפש היא אקטיבית שם. עכשיו, למה רואים כל הזמן את הפעילות שלהם? כי הגוף הוא קטן, אז הוא לא מכביד על הנפש. ככל שהגוף הוא גדול יותר, מסיבי יותר, כן? אז יש פחות כלילות. כלילות התנועה היא קיימת אצל קטנים, הרבה יותר מאשר אצל גדולים. בגלל הנקודה הזאת, הנפש היא יותר מוגבלת על ידי הגוף. ולכן בדגים קטנים יש טרטל לטיבותה. עצם זה שהם דגים והם חומר עדין יותר, זה כבר יתרון אחד, שהנפשיות משוחררת. וכשהם קטנים, זה עוד יותר שכרות. אז בדגים קטנים, כשאדם אוכל, יש בהם את התוספת חיות הגדולה. כן, זה הכוונה, אתה תחוש חיוניות יותר. אחרי האכילה של הדגים הקטנים. עכשיו תאמרו, אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו התרחקנו מאוד מאוד מהטבעיות, זו הסיבה. הרסנו את המנגנון הטבעי של הגוף. לכן אנחנו לא כל כך חווים את החוויות האלה, מבחינתנו. זה בשאלה אם זה ננעץ במזלג או לא ננעץ במזלג. זו השאלה אם זה קטן או גדול. אבל לא ביתרונות האלה. שצריך עדינות, עדינות נפשית וגופנית. גוף עדין, כדי שלהצליח לקלוט דברים כאלה. גם כשהגוף בכללי הוא, ויכול להיות שכל הגופים של כמעט כל בני אדם היום, הם כבר במצב של איזה מין חולי כזה. זאת אומרת, הגוף הוא לא מספיק חיוני כדי שהוא יחווה כל מיני חוויות כאלו עדינות של שינויים. זה כמו אדם חולה, אז אדם חולה הוא לא בדיוק מרגיש, תן לו לאכול, הוא מרגיש גרוע כמו לפני וכך אחרי. אדם שהוא בריא, אז לפני כן הוא היה רעב, עכשיו הוא כבר לא רעב. הוא מרגיש את השינוי הזה. חולים יכולים לא לאכול, ימים שלמים, לא מרגיש בכלל שהוא לא אוכל. עושים לו אינפוזיה כדי לחסות את החומרים בתוך הגוף. הרגש הטבעי של החיות לא קם. עכשיו, ככל שהגוף שלנו נהיה יותר מקולקל במהלך השנים של האנושות, אז הוא פחות חווה את חוויית הבריאות, אז הוא גם פחות חווה דברים מהסוג הזה. אז רק נקרא עוד שני משפטים, בזה נסיים. על כן פועלים דגים קטנים לחזק כוח חיים בכלל, ותדעו כוח חיים שומר בכל מעיים, בייחוד על ידי אכילה, שזה דבר שבו כוח חיים מרובה, מוסיף כוח חיים במעיים. כוח העיכול מתחזק ומתגבר על כל חולי. כן, מה זה המעיים? המעיים זה האיבר שבו יש את התנועה שגורמת למזון שנכנס לתוך הגוף להיות כזה שמחיה ומעצים את הגוף, ולא עוד שפועלים גם כן בכוח חיים החופשי שלהם, שלא משועבד לגוף בקישור חזק. כמו שאמרנו, יש הנפשיות. ואם הקישור החלש הוא קטן, שפועל גם על גוף האדם להרבות בו כוח החיי. כן, עד כאן זה תיאור של ההשפעות, איך נאמר, נפשיות, חומריות, שאליהם התכוונו פה חזק. טוב, על המזרת השם, בפעם הבאה נראה את המשמעויות המוסריות של מה שכתוב פה. טוב, עד כאן.